לפני שנתחיל את השיחה, אני רוצה עוד לומר הערה שנוגעת לאמירת תהילים, בלי קשר למוסר, אלא פשוט לאיך לומר ואיך להבין פסוקי תהילים. גם משלי ואיוב, אבל זה לא אומרים כל כך, אבל תהילים. בכל התנ"ך אנחנו רגילים שהמפסיק הגדול של הפסוק זה אתנחתא, אבל בתהילים זה לא נכון. זה נכון בפסוקים מסוימים, אבל לא בכל הפסוקים. יש טעם שנקרא עולה ויורד, והוא מפסיק יותר מאתנחתא. והצורה של העולה ויורד זה שיש מה שאנחנו מכירים משאר הספחים כמפח מעל למילה, ואחר כך מה שאנחנו מכירים בשאר הספחים כמרחה מתחת למילה. זה הסימון של העולה ויורד. אז במקום שיש עולה ויורד זה מפסיק יותר מאתנחתא. ואני שומע הרבה פעמים שאומרים תהילים ומפסיקים לפי האתנחתא, ואפילו יש סידורים שהדפיסו רק את האתנחתא ולא את העולה ויורד, וזה גורם לאמירה לא מוצלחת והבנה לא מוצלחת של הפסוק. למשל, אני אתן דוגמה אחת בפסוק, כי אתה תברך צדיק השם כצינה רצון תעטרנו. אז האתנחתא היא על השם, אבל העולה ויורד זה על הצדיק. אז צריך לקרוא, כי אתה תברך צדיק השם כצינה רצון תעטרנו, ולא כי אתה תברך צדיק השם כצינה רצון תעטרנו. ויש מקומות שזה עוד הרבה יותר בולט, שממש אם קוראים על האתנחתא קשה להבין את הפסוק, ובצדק קשה להבין, כי ההפסקה צריכה להיות בעולה ויורד ולא באתנחתא. התורה אומרת בפרשה, ויך יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שאתתי לפניך, והשיבותה אל לבביך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, הבטחות של התורה. מובטחת כאן גם התשובה בסוף הימים, וגם הגאולה, שתהיה תשובה ותהיה גאולה. גאולה בלי תשובה זה לא שייך, גאולה בלי תשובה היא לא גאולה, גאולה זה להיות קרובים להשם, בלי תשובה לא קרובים להשם. אז גאולה מוכרחה להיות עם תשובה, לא ייתכן בלי תשובה. בגמרא זה מחלוקת, רב לזה אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם לאו אינם נגלים. רבי יהושע אומר, בין אם עושים תשובה ובין אם לא עושים תשובה נגלים. אחר כך הגמרא מביאה שאם לא עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום מעמיד מלך קשה כהמן, ואז יעשו תשובה. אז כאן יש מחלוקת הגרסאות, האם זה מדברי רבי אליעזר או זה מדברי רבי יהושע, מי אמר את הדבר הזה שאם לא עושים תשובה יהיה מלך קשה כהמן. אז על כל פעמים, אם סוברים שלפי רב לזר, אם אין עושים תשובה אין נגאלים, אז פירוש הדבר שהתורה הבטיחה שלא יהיה מצב כזה שאין עושים תשובה. נכון שאי אפשר להיגאל בלי תשובה, או שרב לזר סובר שאם אין עושים תשובה אז הקדוש ברוך הוא ידאג למלך קשה כהמן חס ושלום, או שהפירוש שהתורה הבטיחה שלא יהיה מצב כזה. או אפשר גם להבין אחרת, שהתורה הבטיחה שתהיה תשובה, אם לא תהיה לפני הגאולה, תהיה אחרי הגאולה, אבל תשובה תהיה על כל פנים. בלי תשובה לא ייתכן. לפי רבי יהושע, אולי תהיה התשובה אחרי הגאולה, אבל מוכרח להיות שתהיה תשובה. גאולה בלי תשובה היא לא גאולה. אבל יוצא שעל כל פנים אנחנו מבטחים שתהיה תשובה או לפני הגאולה לפי רב לזר או אחרי הגאולה לפי רבי יהושע. אם לא תהיה לפני הגאולה, תשובה תהיה, אבל איפה הבחירה החופשית? הרי יש לנו בחירה, אז הבחירה של בן אדם היא מוגבלת, היא לא בלי גבולות. הקדוש ברוך הוא מתערב גם בבחירה של בני אדם, פחות מאשר בדברים אחרים, אבל בכל זאת גם בבחירה של בני אדם הקדוש ברוך הוא מתערב. כמו שיש מצב של ואני אקשה את לב פרעה, שהגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה שלו, עד כמה ההתערבות זה מחלוקת. הרמב״ם סובר שלגמרי נטלו ממנו את הבחירה, יש מפרשים אחרת, אבל איזושהי התערבות בבחירה יש שם. וכן להפך, בשעה שהמצרים מקבלים מכה אחרי מכה ועומדים כבר ערב התבוסה המוחלטת, פתאום, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, בניגוד גמור לטבע, שהיו צריכים לשנוע את היהודים במצב כזה. ופתאום השם מתערב, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישילו. השם מתערב, שמעתי ממורים רבי, רבי חזקאל לוינשטיין, זכרונו לברכה, שהנס הזה יותר גדול מכל המכות של מצרים. אבל היה הנס הזה, כשברוך הוא התערב להטות את הבחירה של המצרים, כמו שמהתחלה גם מתערב לעשות שהמצרים ישעבדו את ישראל, כך עכשיו מתערב שהמצרים ישעילו לישראל, כי כשברוך הוא מגביל את הבחירה. הגמרא אומרת שאלמלא כמה מקראות נתמוטטו חס ושום רגליהם של שונאיהם של ישראל, הגמרא קוראת שיש כמה מקראות שמלמדים שגם הבחירה שלנו היא לא בלתי נשלטת. אחד הפסוקים שהגמרא מביאה, שאליהו אומר, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, שגם אם ישראל עובדים כרגע לעבוד אזור שלך אב, זה גם לא בלי הסבה מעת השם, אז זה קצת לימוד זכות. בכל זאת, אחאב נידון מאלה שאין להם חלק לעולם הבא, ואליהו הורג את נביאי הבעל, ודאי שיש תביעה. ויחד עם זה, עם כל התביעה שיש, יש גם התערבות של ההשגחה, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. אז יש גבול גם לבחירה ברע, יש גבול. אולי הקשבוך הוא ישחט את היצרה, כמו שחזל מבטיחים שלעתיד לבוא הקשבוך הוא מביא יצרה ושוחתו, או לפחות יגביל אותו, או יחזק את היצרה טוב. איך הקשבוך הוא יעשה שתהיה תשובה, אני לא יודע, אבל הקשבוך הוא מבטיח שתהיה תשובה. לא ייתכן שיהיה מצב נצחי בלי תשובה, חס ושלום. זאת אומרת שהאדם פועל בתוך מסגרת מסוימת, נותנים לו בחירה, מאפשרים לו, אבל לא בלי גבול. לפרעה מאפשרים לשעבד את ישראל, אבל עד גבול מסוים, אחר כך הוא מוכרח לשלח אותם אם ירצה או לא ירצה. מצד אחד הוא כבר לא יכול לעשות תשובה, ומצד שני הוא משלח את ישראל, אם הוא רוצה או לא רוצה הוא משלח אותם. אז גם שאר הרשעים, הצדיק מראש פועל לפי רצון השם, הרשע שמנסה לפעול נגד רצון השם, אז נותנים לו את הבחירה, אבל עד גבול מסוים. המן פעל, השיג את הגזירה שרצה להשיג, וכעבור שלושה ימים היה כבר גבוה 50 אמה, נותנים את הבחירה, אבל עד גבול מסוים. האדם פועל בתוך מסגרת. התחלת העולם הייתה במלכות שמיים, לא היה מי שיתנגד מלכות שמיים, וגם הסוף יהיה בהתגלות מלכות שמיים. כל רשעי ארץ לא יצליחו למנוע את ההתגלות של מלכות שמיים. מה שאפשר לעשות זה לעזור להכיש את הגאולה על ידי תורה ומצוות. אנחנו יכולים לעשות שאחישנה, ובלי זה יהיה בעיתה, אבל על כל פנים תהיה גאולה. לא ייתכן למנוע מלכות שמיים. גם הרשע, עם כל מה שהוא עושה, במעשה גם הוא פועל לקראת גילוי מלכות שמיים, הוא רק לא יודע את זה ולא רוצה את זה, אבל בפועל גם הוא פועל. לולי פרעה לא היה לנו חג הפסח, אז לא שפרעה רצה שיהיה לנו פסח, אולי, אני יודע כמה זה משאבד את הבלבוסטוס, אולי היה רוצה את זה, אבל פרעה לא רצה שיהיה לנו חג הפסח, אבל אף על פי כן, בעל כוחו, יש לנו חג הפסח, חג לעלות כולנו לירושלים, להקריב קורבן פסח להשם, וגם בזמן הזה זה יום טוב. המן גרם שיהיה לנו קידוש השם, שקיימו וקיבלו היהודים מה שלא קיבלו בסיני ברצון, קיבלו בשושן ברצון על ידי המן. ואנטיוכוס גרם שיש לנו חנוכה, הלל ושמחה והודעה לקדוש ברוך הוא. כל אלה לא רצו את זה, כל אלה רצו את ההפך, רצו חס ושלום למעט כבוד שמיים, אבל לא עלה בידם, הבחירה שלהם מוגבלת, וגם מה שעשו יצא לא למטרה שהם רצו, אלא שאשרי מי ששאיפתו לקידוש השם, שברצון מביא לגילוי כבוד שמיים, אוי לאלה שרצונם ההפך, אבל כבוד שמיים יצא לאור על כל פנים. מי שפועל למען כבוד שמיים, מי שרוצה בגילוי הכבוד ופועל למטרת גילוי הכבוד, מצטרף לשורה ארוכה של הצדיקים שהגדולים בהם זה האבות ומשה רבינו וכן הלאה. מי שרוצה אחרת מצטרף לשורה של פרעה והמן וכדומה. אבל אפשר להיות זנב קטן באריות, אפשר להיות זנב קטן בשועלים המחבלים את הכרמים, או זנב לא כל כך קטן משתדל מאוד. אבל על כל פנים, על כל פנים כבוד שמיים יצא, אז כדאי להיות זנב לאריות, כדאי להיות שותף לאבות הקדושים, למשה רבינו ודוד המלך ושאר הצדיקים. מי שהשאיפה שלו כבוד שמיים, מי שהשאיפה שלו לגלות כבוד שמיים, הוא הרי זה שיזכה לעולם הבא, כי השאיפה שלו רוחנית, ועולם הבא הוא כולו רוחניות, הוא כולו גילוי כבוד שמיים. אז מי שזאת השאיפה שלו, יזכה לעולם הבא. מי שלא זאת השאיפה שלו, מי שהשאיפה שלו להפך, אז גם את השכר למצוות יקבל בעולם הזה, מפני שאין לו שאיפה לרוחניות, אז גם כשעושה מצוות יקבל את השכר בעולם הזה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שהשם נותן לכל אחד מה שהוא רוצה. אז מי שהרצון שלו בגשמיות, אז גם אם מגיע לו שכר, מגיע לו רק שכר בגשמיות. רק הדמרא אומרת שיש שני פסוקים, יש פסוק כי גדול עד שמיים חסדך, ויש פסוק כי גדול מעל שמיים חסדך. ועושים לשמה, מי שבאמת רוצה כבוד שמיים, אז זה מעל שמיים. כשעושים שלא לשמה, זה עד שמיים. אז הוא מקבל שכר, ומקבל שכר עד שמיים, בגשמיות, לא ברוחניות. שמעתי פעם את המשל, מה ההבדל בין עד שמיים ועל שמיים. משל לשני בני אדם שנסעו באונייה לאמריקה, שניהם נוסעים מחלקה ראשונה, אבל כשמגיעים לשם, מגיעים לביקורת הדרכונים, אז האחד הדרכון בסדר, נכנס למטרת חפצו, לא שאמריקה זה מציא כל כך גדולה, אבל לצורך המשל, ומי שהדרכון לא בסדר, מוחזר חזרה. האמת היא שהוא יותר טוב לשני, שהוא חוזר לארץ ישראל, אבל הוא לא יודע את זה. כשעושים לשמה מגיעים מעל שמיים, כשעושים שלא לשמה מגיעים עד שמיים, ואף על פי כן אומרים חז"ל שכדאי לעשות אפילו שלא לשמה. למה? שמתוך שלא לשמה בא לשמה. הרשעים לא מגיעים לשום מקום, מפני שהם לא עושים לא לשמה, ולא שלא לשמה, לא עושים בכלל, ואלה לא מגיעים לשום מקום. אבל התכלית תצא גם על ידי הרשעים. כל פעל השם למענה, וגם רשע ליום רעה. התכלית יוצאת גם על ידי הרשעים. שם השם מתקדש, כשהרשעים מקבלים עונש, והרשעים בעצמם שמחים בעונש שהם מקבלים, אבל יחד עם השמחה הזאת יש להם הצער הנורא על שהם לא זוכים לקבל שכר. הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום. גם הגויים ירננו כשדם עבדיו ייקום, מפני שהעונש שלהם זה גם יהיה קידוש השם, אז גם להם ירננו. אבל יחד עם הרינה הזאת, אוי להם כשדם עבדיו ייקום. אבל גם כל פעל השם נהו וגם רשע ליום רעה, אז אמרו חז"ל בתורה שאולי השם חפץ במעשיהם של הרשעים, ואומרים חז"ל לא, השם לא חפץ במעשיהם של הרשעים, השם רוצה קידוש השם, אבל לא את הקידוש השם הזה, כאל חפץ חסד הוא, השם רוצה שיתקדש שם שמיים על ידי חסד ולא על ידי פורענות ועונש. נכון שאם יש רשעים מוכרחים לתת להם פורענות, אז גם זה קידוש השם, אבל לא בזה חפץ השם. השם הוא חפץ חסד, הוא רוצה שקידוש השם יבוא על ידי מעשיהם של צדיקים ולא על ידי מעשיהם של רשעים. כל השופר רומז על הדברים האלה. פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, אבל באמצע יש תרועה, כי גנוך יגנך ילול ליליל, כי פשוטה לפניה, בהתחלה היה עולם פשוט, היה רק רצון השם בעולם, השם בורא עולם שלם בשישה ימים, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, העולם שלם, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם, יש בריאה שלמה, כל העולם יום השביעי משבח ואומר טוב להודות להשם. אחר כך מתחיל גנוחי גנח, ילול לי יליל, אדם הראשון אוכל מעץ הדעת, אחר כך קין עושה מה שעושה, דור המבול ודור הפלגה וכן הלאה, אז יש צרות בלי סוף, אבל לא בלי סוף, יש סוף לצרות. בסוף יש שוב השלמות של העולם, יתגלה כבוד שמיים, נראה שכל הצרות שראינו בעולם היינו כחולמים, הם היו חלום בעל, האמת היא שכבוד שמיים יתגלה, אלא באמצע זה גנוחי גנח, אנחנו כרגע לא תמיד רואים כבוד שמיים, רואים צרות בגשמיות, רואים צרות ברוכניות, עם ישראל לא תמיד מתנהג כפי שהשם רוצה, והגויים ודאי לא מתנהגים כפי שהשם רוצה, אבל אנחנו צריכים לדעת שכמו שההתחלה הייתה פשוטה לפניה, גם הסוף יהיה פשוטה לאחריה. כל הגנוחי גנח והאילולי יליל הוא כולו בתוך מסגרת, הוא כולו מודרך לקראת התכלית שהתגלה רצון שמיים. הרשעים לא מבינים את זה, הם חושבים שהם מוליכים טורבינה, אבל הם לא מוליכים טורבינה, הם מוליכים כבוד שמיים. כבוד שמיים יתגלה בכל אופן. איך? אנחנו לא יודעים איך יתגלה כבוד שמיים. הפסוק אומר, אוכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר יחדיו יסוף ונאום השם, וממשיך, ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם באה לקבץ את כל הגויים ועל לשונות, ובאו וראו את כבודי. אני לא יודע מה המפרשים אומרים, אבל בפשוטו הפסוק אומר שגם על ידי אוכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר, גם המעשים שלהם והמחשבות שלהם מביאים להם תכלית שבאו וראו את כבודי. הכל ביחד, כמובן שמעשי הצדיקים ששואפים למטרה הזאת שכל חייהם קודש לתורה, לחסד, לתפילה, למצוות ומעשים טובים, הם ודאי מביאים לקידוש השם בעולם, אבל גם אוכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר, מעשיהם ומחשבותיהם באה לקבץ את כל הגויים והלשונות, והסוף הוא באו וראו את כבודי, הגויים והלשונות לא מתקבצים לטובה, הם מתקבצים להילחם בנו, זה מלחמת גוג ומגוג, אבל לא יעזור להם, הוא באו וראו את כבודי, וצמתי והמעות, על מלחמת גוג ומגוג, הרי כתוב בחזקל, והתגדלתי והתקדישתי, שמשם נובע הקדיש, שאנחנו מתגדל והתקדש, מבוסס על הפסוק בחזקל, והתגדלתי והתקדישתי, כל המחשבות של כל הרשעים, הכל יביא בסוף לקידוש השם הגדול. זה רומז לנו כל השופר. גם עם ישראל מתחיל את דרכו עם כל השופר, כפי שאנחנו אומרים בשופרות, מתחיל בכל השופר שבהר סיני, בקבלת עול מלכות שמיים השלמה בהר סיני, השופר עוד שורשו לפני הר סיני, בעקידה של יצחק אבינו שמוסר את עצמו בשלמות על קידוש השם, ועם ישראל יגמור את דרכו בכל שופר, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים, והשם אלוקים בשופר יתקע והלך בשערות תימן. השופר הוא מורה על ההתחלה ועל הסוף של עם ישראל. כמובן שופר של פורנות אנחנו לא אומרים בראש השנה, אבל יש גם שופר של פורנות כפי שהגמרא אומרת, אבל אנחנו בראש השנה אומרים, לא אומרים שופר של פורנות, אבל יש באמצע גנוחי גנח וילול ליליל, אבל התחלה בפשוטה לפניה בהר סיני, והסוף בפשוטה לאחריה בשופר של משיח במרב ימינו, שופר של תחיית המתים, כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנסון נסרים תראו וכתקוע שופר תשמעו. חז"ל אומרים על הפסוק, מראשית השנה ועד אחרית שנה, כתוב ראשית בלי א', כאילו כתוב ראשית, מלשון רש, שכל שנה שרשע בתחילתה, סוף שיש לה אחרית. שאם ישראל מכניעים את עצמם בראש השנה, מרגישים את הגנוחי גנח על כל העבירות שעשינו, לא מתוודים בראש השנה, אבל בכל זאת מתחרטים בלב שלם על כל העבירות, מכניעים את עצמם, אז יש אחרית, אז יש בשורות טובות במשך השנה. אמרו גם מראשית השנה בבי א', ראשית אותיות תשרי, שזה רומז שבתשרי הדין על כל השנה. זה על כל שנה ושנה, עם ההתחלה הראשית, הסוף שיש לה אחרית. אני חושב שבאותה מידה זה על כלל חיי האדם, שבמידה שהוא רש בתחילתו, יש לו אחרית בסופו, כפי שחזל אמרו, שמי שמקטין את עצמו בעולם הזה, הוא גדול בעולם הבא, קטון וגדול שם הוא, שמי שמקטין את עצמו בעולם הזה, אז שם הוא גדול. כשחזל אמרו שאין התורה מתקיימת, אלא במי שמימית עצמו עליה, לא התכוונו שימית עצמו משהו, אם ימית עצמו משהו, הוא לא ילמד כלום, ואפילו אם לא ימות, אלא רק יהיה חולה, אז גם קשה ללמוד תורה. אז לא התכוונו שאדם ימית את עצמו כפשוטו, אבל שימית את היצע הרע שבו, שימית את השאיפה לחיי הבל, שיחזק את השאיפה לרוחניות, שהשאיפה שלו תהיה ללמוד עוד תו תמרה, להתפלל עוד תפילה, לעשות עוד מצווה, עוד חסד. הרמב״ם מונה בין 24 דברים שמעכבים את התשובה. הרמב״ם מונה מי שמלעיג על המצוות שהן לא חשובות בעיניו. למה? הוא אומר שהיות הוא מלעיג על המצוות, אז הוא לא יחפש מצוות, אז הוא אומר לי לא יוכל לעשות תשובה. למה? הרמב״ם הרי אומר שמפני שבן אדם נידון בראש השנה ובינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, מפני זה נהגו כל ישראל בעשרת ימים אלה להתפלל, לקום לומר סליחות ולהרבות בתשובה ובתורה במצוות, הרי מבקשים ממנו תשובה. אז מה זה עוזר להרבות במצוות? היה צריך לומר שיעסקו כל היום בספרי מוסר, אבל הוא אומר שמשתדלים להרבות במצוות. אני חושב שהרמב״ם מבין שזו התשובה שרוצים מאדם. אם עד היום עשה מעט מצוות, שיעשה עכשיו יותר מצוות, פחות עבירות ויותר מצוות, זאת התשובה. מי שהיה עד היום בינוני, שהוא 50% על 50%, כמובן לא לפי מספרים, אלא לפי משקל כל דעות, כמו שהרמב״ם מסביר, שרק לקדוש ברוך הוא יכול לשקול איזה מצווה שוקלת יותר ואיזה עבירה חס ושלום שוקלת יותר, רק השם יכול לשקול את המשקל, אבל לפי המשקל של קדוש ברוך הוא עד היום הוא היה בינוני, אז שמהיום יעשה יותר מצוות, זאת התשובה שלו. כמובן טוב שיתחרט על העבירות, אבל לא רק זה, אלא גם שיעשה יותר מצוות, אז מהיום הוא יהיה רוב מצוות, זו התשובה המעולה שלו. אבל מי שמלעיג על המצוות, מי שלא מחשיב את המצוות, אז מילא לא יחפש, אז יחסר לו התשובה. אני חושב שזו משמעות דברי הרמב״ם. מי שמלעיג על התורה, זה הלץ, מושב ליצים, מי שלא מחשיב את הזמן, מי שלא מחשיב את הלימוד, עוסק בדברים בטלים, זה הרי המושב ליצים האמיתי. אז הוא לא יחפש בעשרת ימי תשובה ללמוד יותר תורה, או להתחייב לשנה הבאה בעזרת השם ללמוד יותר תורה. אז מילא זה מעכב את התשובה, לא תהיה לו תשובה. אם הוא מלעיג, אם הוא מבין מה זה חיים, אם הוא מבין מה זה זמן, אם הוא מבין מה זה תורה, אז הוא ישתדל בעשרת ימי תשובה ללמוד יותר ולקבל לעצמו בשנה הבאה בעזרת השם ללמוד יותר. וכמובן לא כדאי לחכות עד עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה זה טוב למי שכבר הגיע לראש השנה, אנחנו באלול, אז אפשר לפני עשרת ימי תשובה להספיק יותר מצוות. עדיין יש לנו זמן לפני יום הדין להספיק מצוות. זה באמת אצלי תמיהה גדולה. אני תמע כל השנים, חז"ל אמרו שבאדם צריך לפייס את חברו לפני יום הכיפורים. למה לא לעשות זה לפני ראש השנה? למה לחכות, מי יודע, אם יצא בינוני בראש השנה, אז אספיק עד יום הכיפורים לתקן. אבל למה לחכות עד אז? למה לא להיות צדיק כבר בראש השנה? זה אצלי תימה. כל השנים היה לי תימה. והשנה הייתה לי שמחה, ראיתי בלוח של בני עקיבא, ביומן התלמיד של בני עקיבא, כתוב שבאמת לפייס אחד את השני לפני ראש השנה. זה שמחה אצלי, ברוך השם, שמישהו כתב את זה שכדאי לפייס אחד את השני לפני ראש השנה. באמת קשה לי על כל הפוסקים למה לא כתבו את זה. אז ברוך השם שזכיתי לראות מישהו שכתב את זה. אנחנו פונים בראש השנה, זוכרנו לחיים, נכתוב לחיים טובים. אז אומר לנו דוד המלך, מי האיש שחפץ חיים? סור מרע ועשה טוב, זאת העצה, שמירת הלשון כמובן, זה נקרא ספר חפץ חיים, אבל לא רק שמירת הלשון, באופן כללי, סור מרע ועשה טוב, זאת העצה לאיש החפץ חיים, אין עצה אחרת. סור מרע ועשה טוב, אין שום עצה אחרת עם חפצים חיים. אם אנחנו היום נחזק את הגנוח והאילולי על מה שצריך לגנוח ולהלל, נבין שכל מה שעשינו לא טוב לא שווה לנו, כמו שאנחנו אומרים בבידוי, שרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים ולא שווה לנו, אין שום תועלת בעבירות, לא יוצא שום דבר טוב מזה, רק תורה ומצוות, רק זה יכול לעזור לנו, יכול לעזור לעם ישראל לצאת מהצרות הגדולות שצפויות לנו, לצאת ממלחמות מצד אחד, ואולי עד יותר חשוב לצאת מהשלום מצד שני, אז רק התורה והמצוות יכולות לעזור, אין שיהיו רק התורה הזאת. נכון שצריך השתדלות בגשמיות, אני לא אומר שצריך פתאום לפרק את צהל, או לפרק את המפלגות הדתיות, או לפרק משהו אחר, אבל כל אלה הם רק החיצוניות של הדברים, המראית העין של הדברים. הנביא פונה אלינו, שוב הישראל עד השם לקחה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. איזה דברים צריך לקחת איתנו? אז אחד מהדברים שהנביא מדגיש, אשור לא יושיענו. אז לא משנה אם קוראים לו אשור או קוראים לו אמריקה, אשור לא יושיענו, ועל סוס לא נרכב, ולא משנה אם קוראים לו סוס או קוראים לו טנק מרכבה או קוראים לו טיל או משהו אחר, על סוס לא נרכב. שקר הסוס לתשועה, צריך ייחוד השם. ייחוד השם זה להאמין שרק כוחו של השם פועל בעולם, לא גם זה וזה טוב. טוב, טוב לומר טילים, ויחד עם זה טוב, טוב גם לירות בנשק. נכון שצריך לירות בנשק, אבל לא נכון שזה מועיל. מה שמועיל זה הטילים, התשובה, התורה, זה מה שמועיל. אלא מה שהתורה צימתה גם, זה חלק מהכללה של אדם הראשון, שבזיעת הפך תאכל לחם, לא ירד לך מן מהשמיים, לא תקטוף פירות בשלים מגן עדן, בזיעת הפך תאכל לחם. אבל לא שזה באמת מועיל, מה שמועיל זה אך ורק על כל מוצא פי השם יחיה האדם. תורה מועילה, באמת האדם הוא מה אנוש כי תזכרנו, אין לו שום כוח, ואף על פי כן ואת חסרי ומעט מלוקים, הוא שולט על הכל, תמשילי ומעשי הדרך, איך הידי תורה ומצוות, אין דרך אחרת לשלוט, רק עם תורה, רק עם מצוות אפשר לנצח את כל העולם, בצורה אחרת העולם שולט עלינו. אם אנחנו נכיר גנוחי ואילולי כהוגן על כל מה שעשינו לא כהוגן, ונקבל על עצמנו בעזרת השם ששנה הבאה תהיה יותר טובה, להתחזק בלימוד, להתחזק בחסד, להתחזק בבין אדם וחברו, לדון אחד את חברו לכף זכות יותר, אני חושב שבדור שלנו מאוד צריך להתחזק בנקודה הזאת, לדון אחד את חבר, איש את חברו לכף זכות. הייתי מספר את זה מעשה יפה מהרב טלר, אבל לא רוצה בנוחותו לספר את זה, אבל יש הרבה מעשים לדון אחד חברו לכף זכות. זה דרוש מאוד שכל כך סובלים מהאלימות בין אדם לחברו, להשתדל קצת לרכך את האלימות בינינו לבין עצמנו, לדבר בעדינות אחד על השני, לכבד. המלכת את קונך, שואלים את האדם ביום הדין, והמלכת את חברך, שואלים אותו. לדעת שיש לנו עסק עם צלם אלוקים, ואפילו גוי הוא גם כן מידה מצלם צלם אלוקים, כל שכן שלנו יש עסק עם בני המלך, לא סתם אנשים בני המלך, ולא סתם עם בני המלך, אלא עם תלמידי חכמים, יושבי בית המדרש, לומדי תורה. רבי עקיבא מונה שלוש דרגות של חביבים: חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, וחביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אז כאן כל השלוש חביבויות ביחד בבית המדרש, האדם, הישראל ולומדי התורה. זה העצה נגד החביבים הרביעי שרבי עקיבא אומר, אבל אותו הוא לא אומר במסכת אבות, הוא אומר אותו במסכת סנהדרין בגמרא. יש עוד דבר שחביבים ייסורים, אז אם אנחנו לא כל כך מחבלים את הייסורים, אז שנשתדל את השלושה חביבים האלה, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים, בנים למקום, וחביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. נזכה בזכות זה באמת לתרועה שלמה. מה פרש תרועה שלמה? התרועה שלמה היא בבית המקדש בחצוצרות, וכל שופר הריר לפני המלך השם, מחוץ למקדש רק בשופר, ובמקדש בחצוצרות וכל שופר הריר לפני המלך השם.